אוקיי, אנחנו בשיעור 3 בנושא היחס למושג האלוהי. בואו נגיע לנקודה שממנה עצרנו בפעם הקודמת. בואו נעשה דקה חזרה, נגיע לנקודה שממנה עצרנו בפעם הקודמת, נוכל ללכת קדימה. היום למעשה אפשר להגיד זה היום הכי היום הגדול מה שנקרא. נתחיל לעבוד על דוגמאות בצורה הרבה יותר מסיבית, וזה אמרתי לכם, זה עיקר העניין. יש סיכוי שגם בשבוע, בעיקרון אפשר לגמור היום את הנושא הזה, יש סיכוי שנעשה עוד שבוע הבא איזה שיעור שוטים כזה, שניתן אנשים עוד להוציא, לפרוק אנרגיה. אבל למעשה היום אפשר להגיד שאנחנו מטפלים בנושא בצורה שהוא יהיה אמור להיות ברור לגמרי. טוב. לא קשור, יום חמישי ויום ראשון לא קשורים אף פעם, והסיבה היא סיבה מעשית לגמרי. זה הרבה יותר נוח לי אם הייתי יכול לעשות שיעורים רצופים כל הזמן, אבל לאור הכירותי את המצב האנושי פה, אני יודע שיום חמישי אפשר לשבת עליו יותר מדי לפעמים לצערי, לכן אני צריך להפריד בין הכוחות. בסדר? אם הייתי צריך לעשות לבנות על יום חמישי לא היה טוב במיוחד. טוב, נעניינו. אז אנחנו היינו בשלב שבו הסברנו מהו היחס לאלוהים. שאומרים אלוהים, למה מתכוונים, וזה היה, תודה רבה, התכוונתי דברים, אני בלבנתי. אמרתי את הכבוד, אבל בראש התכוונתי דברים. טוב, אז אנחנו למעשה אמרנו את השלב של הכן. שהכן מצד הסיסמה, הרעיון עצמו, מאוד פשוט וקצר. כל הנקודה זה להתחיל לעבוד עם זה נכון ולהתחיל לתרגל בראש איך להסתכל על דברים אחרת. אמרתי שאנחנו תכף נעבור לדוגמאות לשני סוגים. סוג אחד זה דוגמאות מהתורה, זאת אומרת לראות מה כתוב בתורה, וסוג שני זה דוגמאות משאלות אמונה. איך בצורה הזאת שטעם הראשונה אנחנו מבינים איך להתכתים בקדוש ברוך הוא באמת, אז למעשה אפשר לענות על כל שאלות האמונה. אז הדוגמה הראשונה, אז בוא נגיד קודם את הסיסמה, אחרי זה את הדוגמה שהתחלנו מהפעם הקודמת, ואחרי זה אפשר נעבור לדוגמה אחרת. טוב. אז אמרנו שהקדוש ברוך הוא מופיע בכל ההוויה. זה הגדרה למעשה מבחינתנו, היחס אל השם הוא היחס אל כל המציאות. ובזה הסברתי לכם שיש שתי מפלצות בדרך. מפלצת ראשונה שקוראים לפנתאיזם, שמשמעותה שאומרים אלוהים שווה הכל. כן, זה מה שאמר שפינוזה. אמרנו ששפינוזה אמר אלוהים זה הכל, אלוהים זה הטבע, וזה לכאורה בדיוק מה שאני אומר. ההבדל העקרוני זה יש הבדל בין זה הכל לבין מופיע בהכל. זה הכל זה הגבלה, זה צמצום, כמו דוגמה שאני אמרתי במקודם, נגיד שמוישה הוא בן אדם בחולצה כחולה. אז זה לא נכון, כי גם כשהוא יבוא עם חולצה אדומה זה עדיין יהיה מוישה, לכן זה שקר. נגיד מוישה מופיע עם חולצה אדומה, כחולה, זה בסדר גמור, כי רק אני אומר מה אני רואה עכשיו. על זה מותר לי לדבר. כשאני אומר השם מופיע בכל ההוויה, לא אמרתי שום דבר על הקדוש ברוך הוא בעצמו. כשאני אומר אלוהים זה כל ההוויה, אז בזה צמצמתי את הקדוש ברוך הוא. נכון שבדרך כלל אנשים קופץ להם לראש השאלה, רגע, אבל אם זה הכל, אז מה יש חוץ מזה? אבל זה תפיסה מאוד גש מזה קטנה, כי יש הרבה מעבר להכל. למשל כלום, זה הרבה מעבר להכל, אבל זה עדיין הקדוש ברוך הוא כולל גם את זה. אז זה לא דבר שהוא נתפס באינטואיציה, כמו שאמרתי, אבל כל מה שתגיד זה כבר לא נכון. אז למעשה היחס שלנו לקדוש ברוך הוא זה היחס שלנו אל כל המציאות. אז זאת המפלצת הראשונה קוראים לפנתאיזם. זאת השנייה התעוררה פעם ראשונה בסוף השיעור הקודם, אנחנו תכף נזכיר אותה מחדש. אז הדוגמה הראשונה שהתחלנו בה זה וידבר השם אל משה. וידבר השם אל משה, לפי השיטה הגשמית, אז משה צרחו לו באוזן. לפי שיטה הרוחנית, אנחנו מבינים, מחליפים באופן טכני את המילה אלוהים במילה הופעת כל ההוויה, וידבר השם אל משה, הכוונה שמשה תפס את המציאות בצורה הכי פשוטה. כן? רק הוא נביא ואנחנו אנשים רגילים. אז אנחנו לא תפסים את המציאות כמו משה רבינו. זאת אומרת, זה לא שהוא אלוהים דיבר עליו במובן הגשמי של המילה, שהוא עלה שם לשמיים ואז הוא טס על הרבה כוכבים, ואז פתאום בא אלוהים גם כן עם חללית והם נפגשו ולחצו ידיים ואז הוא אמר לו כל מיני דברים, אלא כמו שכולם כן מדמיינים, רק בלי החללית, אבל זה בערך מה שכולם מדמיינים. זה פשוט לא כך, אלא זה תפיסת מציאות, שמישהו תופס את המציאות זה נקרא שהוא שומע את השם. אמרתי לכם נדמה לי הפעם הקודמת שזה הטענה של איוב, זוכרים? הספקתי להגיד לכם את זה, לא? נכון, אמרתי. אמרתי לכם שאיוב קומן צועק, למה השם לא מדבר איתו? ואלי אומר לו, השם מדבר איתך כבר, אתה עיוור, אתה לא פותח את העיניים. כי המציאות היא דבר השם. עכשיו, יש רמות של תפיסת המציאות, ויש רמות של דבר השם. נכון, משה רבינו הוא נביא בספקלריה מהירה, יש לו נבואה במדרגה יותר עליונה. זה נקרא שהשם מדבר אליו כל הזמן, הוא מדבר אליו המון. כן? יש נביאים במדרגה יותר נמוכה, שהשם מדבר אליהם לפעמים. יש אנשים שהשם לא מדבר אליהם אף פעם. למה לא דבר אף פעם? כי הם עיוורים, לא פותחים את העיניים. לכל אחד השם מדבר כל הזמן, השאלה באיזה רמה של דיבור. אז זאת הדוגמה הראשונה, וידבר השם אל משה לאמור. עכשיו נעבור מיד לשאלת אמונה פשוטה מאוד, שעליה אני יענה, אתן לכם לענות בצורה פשוטה, ומיד אחרי זה נעבור לשאלת אמונה הרבה יותר שמנה, שעליה נבזבז, אפשר להגיד ברכות את רוב השיעור. אז השאלת אמונה השנייה, כן, מה רצית?
כתוב הדבר השם של אמור, אז הוא בא לו דברים מפורטים, נגיד, נדבר על הכהנים, נדבר על בני ישראל, תגיד להם ככה וככה וככה.
כן.
הוא יכול להסתכל על המציאות ולראות את הדברים המדויקים שהשם רוצה שיגיד.
תראה, אני יודע פה דברים מאוד מפורטים, נכון? אני רואה שכתוב פה פורי ויש בצבע כחול ויש איזה מכסה. זה אומר מה? שהשם דיבר אליה בצורה מאוד מפורטת. מה ההבדל? מבין מה אני אומר? למה אתה חושב שדבר השם שמופיע באביה צריך להיות דווקא בצורה כללית ולא בצורה מפורטת? למה אני לא יכול להבין פרטים מאוד זהירים מתוך מה שהשם מדבר אליי? תהייתי? הוא מסתכל עם סוד, הוא יודע המון דברים, שאתה יודע שהשולחן הזה הוא בגובה 1.28 מטר והוא שוקל 14 קילו. לא 14, הוא שוקל 14,237.19 גרם. כן, כן, זה תפיסת מציאות, אפילו עבירה מבינו קיימת כל התורה, כולל עירובי תבשילים, מתוך הערת המציאות שאמרת. למה משה רבינו לא יכול? טוב, הלאה, דוגמה ראשונה. דוגמה ראשונה לשאלה, בוא עכשיו בוא נעבור קצת לדוגמאות בלי שאלות. מה דרך, אני יכול ששבוע הבא אני אעשה מה שנקרא יום שאלות. אבל בוא נרוץ קדימה, כי אחרת נתקע. טוב, אז דוגמה ראשונה עדיין פשוטה מאוד 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 מאוד. אני רואה שלא לא דוגמה מסובכת. מספרים אותי לענות על זה ככה. לשאלת אמונה שמבינים פעם ראשונה אחרת בצורה כזאת. אחרי זה נעבור לשאלת אמונה קצת יותר עם בשר שצריך לעבוד עליה. אז שאלת אמונה הבאה שאני הולך לדבר עליה זה למה קיים מצוות. למה אני לא רוצה לקיים מצוות? למה צריך לקיים מצוות? מה, בגלל שזה שיגנר שם בשמיים יחיד מהזאת? לא רוצה לעשות מה שאני רוצה. אני לא רוצה להיות עבד השם. שתתי עבד השם. אני עבד של משהו. מה, לא עבד של אף אחד. אני עושה רק מה בראש שלי, נכון? לא רוצה לקיים מצוות. מה, מה אכפת לי ממך? טוב, עד כאן השאלה. מה התשובה? לפי השיטה הגשמית אין תשובה. תכווינו. לפי השיטה הגשמית יש שתי אפשרויות. או להגיד שתוק, שזה התשובה הקלאסית. או להגיד, תראה, משה רבינו, כמו שמעת לכם בדוגמה שהסברתי למה, מה רבי להגשים, משה רבינו הרבה יותר חכם ממך, הוא למשל ידע שכל מי שיש לו סנפיר יש לו קסקסת. מי שכל מי שיש לו קסקסת יש לו סנפיר. נכון? ואתה לא יודע את זה, או יש המון דברים נפלאים בתורה, אתה רואה כמה הוא חכם, אף בן אדם לא יכול לעשות את זה, אתה עושה מה שהוא אומר, נכון? זו התשובה היחידה. לכאורה, לפי שיטה הגשמית. השיטה הגשמית היא שיטה אלימה, הסברתי את זה בשיעור הקודם. מה? לא הבנתי. מי אמר שאני אחטוף? לא אמין לך. זה סיפורי סבתא, חומני אמר את זה, לא חוטף כלום. אתה ראית פעם מישהו חטף שכל החילונים ששחלים שבת חטפו משהו?
אז זה לא למה לקיים
מצוות. שאלה מאיפה אני יודע ש... זו אותה שאלה. זו השאלה. למה קיים מצוות? לא יודע, לא מאמין, משה רבינו זקן היסטרי ואין אלוהים. עכשיו דבר. בסדר? נו, נראה אתכם, תענו לי. לפי שיטה גשמית אין תשובה, חברים, אין. לא יעזור בידים, אין תשובה. התשובה שתוק, זה פשוט שתוק. במילים אחרות אני לא יודע מה להגיד. כן, זה נקרא שתוק. אין תשובה גשמית, כי אין סיבה גשמית. זה לא מקרה שאין תשובה גשמית, כי אין אלוהים גשמי, אז אין תשובה גשמית. עכשיו בוא נסביר את זה ברוחנית. אני לא אומר את כל התשובה, אבל אני אומר את הכיוון, איפה מוצאים את התשובה. גם בדוגמה הבאה, חבר'ה, אני אראה לכם איך אפשר למצוא תשובות. לא כל דבר אני אתן עכשיו תשובה. אבל תראו שזה הופך להיות שאלה שאין בעיה למצוא לה את התשובה, רק צריך לעבוד, זה החילוק. ובשיטה הגשמית אין אפשרות למצוא תשובה, כי אין תשובה. טוב, אז עכשיו מי חושב, איך הוא יכול לענות לי ברוחנית? למה קיים מצוות? מה, אני אתן אפילו, אני אעזור לכם, שיהיה לכם קל. מה אני מחפש באמת? זאת אומרת, מה הנקודה שדרכה אני אוכל לברר האם לקיים מצוות או לא? כן, מה אתה אומר? זה נפלא, זה הנושא שלנו כמובן.
כן, אבל אם כל אדם מבין שהמציאות בעצם איך שהוא רואה אותה, זה בעצם הרבה ברוך שהוא מופיע, אז מבין את המציאות שצריך לפציפי.
נכון, אתה אומר דבר כנראה נכון מאוד, תגיד את זה יותר טוב, זה יאופי לראות את זה נכון.
המציאות הם כאילו, זה עוד פעם מציאות.
נכון, אז מה אני מחפש באמת?
אם אתה מחפש את המציאות כמו שהיא, אז אתה מבין ש... המצוות הם לא דבר של...
אז איך אני אענה לעצמי על השאלה האם לקיים מצוות? מה אני אעשה בפועל? אני אבדוק את המצוות ואני אראה מה, אם האם הם... אם מתאימים למציאות או לא מתאימים למציאות, נכון? זאת אומרת, הסיבה שאני אקיים מצוות זה כי זאת האמת. בוא נתחיל מזה. אבל זה לא מילים בעל מה שאני רק אומר אותם וזהו, שאני יכול לעמוד אחרי זה, איך אני עומד אחרי זה? אני אבדוק האם קיום המצוות הוא דבר שמתאים למציאות או לא מתאים למציאות, נכון? אני אסביר את זה רגע, לא לדבר עכשיו, שנייה. מה זאת אומרת שהשם הוא זה שציווה את המצוות או אמר את המצוות? מה הכוונה? הכוונה שהמציאות הן הרמוניות עם המציאות, הן שייכות למציאות, הן מתאימות למציאות, זה נקרא שהשם אמר אותם, אתם מבינים? קודם לפי השיטה הגשית, מה זה השם אמר אותם? השם צרח את זה למוישה באוזן, זה נקרא השם אמר אותם, מה שאי אפשר לראות ואי אפשר להוכיח בשום צורה. עכשיו שאני אומר, מה זה נקרא דבר השם? אמרתי את זה בדיוק לפני בדוגמה הקודמת, דבר השם זה המציאות, נכון? אז אם המצוות מתאימות למציאות, סימן שהן דבר השם, הן לא מתאימות למציאות, זה לא דבר השם. אז נגיד את זה עכשיו במילים הרבה יותר פשוטות, אני מקיים מצוות כי הן פשוט עובדות, זה נכון. זאת אומרת, להניח תפילין זה דבר טוב. למה זה דבר טוב? כי זה יוצר משהו חדש, חביב ונעים. אפשר לבדוק את זה. עכשיו, אמרתי, אני לא עכשיו עונה על טעמי מצוות, למרות שיש טעמי מצוות, זה מקצוע. יש את כל המצוות הקלאסיות, בדוגמה, אני דווקא לא אבחר את המצוות בין אדם לחברו, כי זה פשיטה, זה כולם יודעים, זה גם החילונים והגויים יודעים לענות. אבל ניקח למשל דוגמה שהרב נותן, וזה למשל מצוות בשר בחלב. יש חזון התמכונס והשלום של הרב, נותן דוגמה, בתור דוגמה למצווה שהיא מצד אחד היא חוק, זאת אומרת היא מצווה לא טבעית, לא הגיונית, היא לא נובעת ממוסר אנושי. אבל עומד מאחורי המוסר האלוהי. מה הרעיון? אני אומר בקיצור נמרץ, כי זה לא הנושא שלנו. הרעיון שם הוא שבסופו של דבר צריך להיות יחס של כבוד לכל הדברים החיים בעולם. ולכן יש יחס של כבוד לבעלי חיים. ואנחנו, המטרה הסופית היא בסוף להיות צמחוני. זה נקרא חזון של חומות והשלום. אבל מרגילים את האנושות לאט לאט מסיבות שעכשיו אני לא עומד עליהם. זה שאנשים לא מסוגלים לעשות את זה מהם וכו'. והרענו לבשר וחלב מסביר הרב בחזון של חומות והשלום זה. שזה עניין מוסרי, זאת אומרת, זה שאתה מותר לך לאכול בשר בדיעבד, כי בן אדם הוא חיה רעב, אם לא יאכל לך את השני, זה אני מבין, אבל לקחת לבשל את הבשר בחלב שהאימא המסכנה הכינה בשביל הבן שלה, לבשל אותו בפנים, זה כבר קצת מוגזר. אז לפני שאתה עושה את זה, תשים לב שפה משהו אתה עושה לא לגמרי מוסרי. אז לכן, סתם, זה גם הטעם של שחיטה, אחד הטעם של שחיטה, וכל הנושא של כשרות זה אחד הטעם של שחיטה. שבסדר, אז עכשיו בסדר, מותר לך לאכול בשר, אבל זה לא הכוונה שעכשיו אתה הולך וטורף ממבעל היד. כל הבא תראה מסודר, צריך לחשוב על זה קודם, זה לא משהו שהולך בקלות. אז זה טעם מצווה שמראה איך המצווה הזאת גורמת לחינוך של האדם הפרטי ושל האנושות לכיוון מסוים. יש הרבה טעמים מצוות כאלה שרואים איך עבדו במציאות. אם שרוצים את הקצה של איך אפשר להוכיח את הדברים האלה, רוב המצוות זה בסקוד בצורה סטטיסטית. יש כמה דרכים להוכיח שהמצוות נכונות. זאת אומרת, זה נושא שאני מדבר עליו בעריכות, אפשר להגיד בעריכות בשנה ב' או באחד מימי חמישי, אני מעביר שיעור הזה, אני מסביר בדיוק איך מוכיחים טעמים, איך מוכיחים שהמצוות נכונות, ונותן דוגמה לעוד טעם מצווה. אבל בעיקרון השיטה, אני מסביר, השיטה היא, המצוות נכונות כי הן פשוט עובדות. אתם מבינים? זה אין טעם יותר פשוט והגיוני מזה, אבל שהן עובדות, החידוש עכשיו, שהמצוות עובדות, זה אומר שהן דבר השם, זה החידוש במה שאני אומר. להגיד שאני עושה דבר כי הוא עובד במציאות זה לא חידוש, זה כולם יודעים. אבל להבין שזה שהוא עובד במציאות זה בעצמו נקרא שהוא דבר השם. זה נקרא שהוא דבר השם. זה אבא שלו. אם זה עובד, מה יותר טוב מזה? טוב, אני אסביר עכשיו. רגע, להירגע. חבר'ה, להירגע. ודאי שיש להם טעמים כמו שכולם כותבים עליהם, כולל לפרה אדומה. רק אני מכיר 40 טעמים, תאר לך כמה מכירים אלה שמבינים באמת. ואני אומר שחוקה, יש הסבר ואבא של ההסבר, כולל פרה אדומה, שאני אומר רק אני אישית מכיר בערך 40 טעמים, כל אחד שלמדתי אתמול.
איך
מה?
איך זה גן יש עורף שאין להם?
מי אומר? כל מברבר שלא בינים החיים שלהם. מי אומר שזה אלה שאין להם הסבר? איזה קבלה? קבלה מלא הסברים לפרה אדומה מפה עוד הודעה חדשה. פשוט לא נכון, יש הסבר נקודה, מי שאומר שאין הסבר לא מבין כלום. אתה רוצה אני אראה לך בעצמי חמישה הסברים כבר על המקום, ואם אתה רוצה אני אתן לי רשימה של שאר הסברים. זאת אומרת, אחד למדתי אתמול בערב במקרה.
אחד.
מה?
אם מתאמצים,
אפשר למצוא את המסברים למשוות של המצוות, אבל הוא עובד. יש רק הבדל אחד, שזה לא עובד. זה לא עובד. אבל אני כן יכול להגיד, ואני יכול גם לבדוק את זה. למצוא הסבר, חבר'ה, לא הבנתם את הפואנטה. חבר'ה, להוריד את הידיים, להוריד את הידיים, להוריד את הידיים ולשתוק. להוריד את הידיים ולשתוק. בסדר? להוריד את הידיים ולשתוק. להוריד את הידיים ולשתוק. טוב, הפואנטה זה לא למצוא הסברים. הפואנטה זה לראות האם הדבר באמת עובד או לא. עכשיו רגע, תירגע. יש, נגיע לזה בעזרת השם, בייחוד אני לומד זה בשנה ב', וזה יש שיעור שאני לומד למה אנחנו צודקים. זאת אומרת, מי אמר שעם ישראל צודק ולא הנוצרים ולא המוסלמים ולא הבודהיסטים ולא האסקימוסים ולא הנדרלנדים ולא האדם הקדמון? רק עם ישראל צודק. זה שיעור שנסביר בצורה לוגית, מסודרת. כן, אלא דעה כאן, כמו שאומר, נוהג להגיד הרב עובדיה, אני לא יכול לדמי את זה בשנה א' בשיעור הרבה הראשון, לא בגלל שאני שונא אתכם, אלא שמה זאת צריך לעבור דרך. עכשיו מי שלא יהיה בסוף הדרך, מה שלא, לא בעיה שלי. אני עובד בצורה מסודרת, לא כי אני רוצה לעזור או להפריע למישהו, לא כי אני בעד או נגד מישהו, אלא בגלל שאי אפשר לעבור בצורה לא מסודרת. אבל בצורה לא מסודרת, פשוט לא עובד, כי לא מבינים אותך. אז יונן, נפלנו עכשיו על נושא גדול מאוד, והוא מי אמר שעם ישראל צודק? הוא נושא לפני עצמו. אבל הנושא שלנו עכשיו זה יחס למוסד יולי. אני מראה לכם טכניקה, לא טכניקה, אני מראה לכם את המשמעות של להבין באופן אמיתי את היחס למוסד האלוהי. שהמשמעות שלו היא א', להבין את התורה נכון, זו הדוגמה הראשונה שניתנו, וניתן עוד דוגמאות. המשמעות השנייה זה ששאלות האמונה הופכות להיות משאלה מיסטית, מיסטית ואומר חיצונית, משהו שאתה לא יכול להשיג אותו, שלמעשה אין לך תשובה באמת, משאלות שאין להן לתשובה, ושאלות שיש להן תשובה. יש להן תשובה, זה לא אומר שהתשובה תמיד קלה, אבל זה אומר שיש לך טכניקה שבה אתה יכול לברר את האמת. בכלים שלך, זה החידוש פה. שאתה מברר את האמת, בסדר, תעבוד, יכול להיות שיקח 5 שנים למצוא את האמת, אבל יש לך תקווה, כי יש לך לאן להתקדם. ובשיטה הגשמית אין לך להתקדם, והסיבה שבשיטה הרוחנית יש לה להתקדם, כי היא פשוט נכונה. בשיטה הגשמית לא נכונה. בגלל זה השיטה הגשמית היא דרך ללא מוצא, לא יעזור כמה להתקדם שלא תגיע לשום מקום. שיטה הרוחנית היא נכונה, ולכן שם היא תתאמץ, תגיע לתשובה. עכשיו אני רוצה לעבור הלאה רגע, בלי שאלות, שנייה. וזה אני לא יענה לו, אני יענה לכל אלה שואלים בראש את השאלה הזאת, כי זו שאלה מאוד חשובה ואני חוזר ואומר אותה בפעם הגיל הראשונה או השנייה. וזאת המפלצת השנייה מה שעכשיו התחילה לקפוץ עלינו. אני אגיד עוד פעם מה הייתה השאלה, מה אני קורא לקפוץ עלינו, אחרי זה אני יענה את התשובה. שאל אותי איקס שם, איך קוראים לך איקס? איך? יונתן. יונתן? מכונה איקס. יונתן מכונה איקס, שאל אותי, כן, אבל אולי זה פוק, זה סתם הלך, זה מי אמר, מה זה קשר לאלוהים? למי למחרות הוא שאל את המפלצת השנייה, כמו שאלו אותי בשיעור השני, מה זה הקודם, מה זה המפלצת השנייה? עכשיו שנייה זה, שאנשים אומרים, טוב, אז סימן שאין אלוהים. כי ברגע שמסבירים את זה לאנשים בצורה הגיונית, אז ממילא זה באמת סותר את התפיסה האלוהית הקודמת, אין יותר אלוהים גשמי. אין אלוהים גשמי, זאת אומרת אין אלוהים. זאת אומרת, אני מסביר לך עכשיו שהמצוות עובדות במציאות. נהדר. אני נוסע עם האוטו, לוחץ על הגז ונוסע. זה אלוהים? מה הקשר מזה לאלוהים? זאת הבעיה של כולם. כי הם תופסים את הכל בצורה גשמית. לא כי אתם אשמים. אמרתי לכם לזה בשיעור הראשון שדיברתי על הלא. אמרתי לכם שאנחנו רק מתחילים לטפל בבעיה של ההגשמה. כי ההגשמה שבת טוב טוב בראש. אז עכשיו, כמו שהפתחת לכם, אז עכשיו רואים את זה. אז לכן התשובה היא, אלוהים מופיע בכל ההוויה. עכשיו שאנחנו נגמור את הדוגמה הבאה, לכן אני לא רוצה שתפריעו עכשיו, תנו לי לעבוד על הדוגמה הזו שהיא דוגמה יותר קשה, אבל היא הרבה יותר חשובה בנושא, זה לא יודעים ממנה הרבה, אחרי זה אני אסכם גם איך מתמודדים עם המפלצת השנייה. ובשביל זה אנחנו נשתמש לשלב הטכני, מי שחכם פה יראה מה הקשר לשלב הטכני לבין התמודדות עם המפלצת השנייה, מה שלא קשה, אבל נגיע לזה אחרי שנגמור את הדוגמה הבאה. אז הדוגמה הזאת עכשיו שטיפלנו בה הייתה, למה קיים מצוות, שהפכה משאלה שאין לה תשובה, שיש לה תשובה. והתשובה היא כזאת, אני אקיים את המצוות כי הן פשוט עובדות, הן מתאימות למציאות. הן מתאימות למציאות, סימן שהן דבר השם. עכשיו, סימון שאמר לך, ויש לך יכול להיות לפוקס, גם לצייר על חתולים בשביל שעכברים יברחו, זה גם כדבר השם. זה נכון, אבל בגלל שהכל עובד נכון והכל מתאים, אז הוא אומר שזה דבר השם, אני לא מעריך בזה. אני רק רוצה שתבינו את הדוגמה, שהשאלה למה קיים מצוות הפכה משאלה טכנית שאין לה תשובה, לשאלה שכלית שיש לה תשובה. כי לברר מה עובד במציאות אני יכול. אולי זה קשה, אולי יביאו לי כל מיני נוצרים, יביאו לי גם כרוכחות. אולי אני צריך להתאמץ. אבל הטכניקה היא פשוטה, היא ברורה. ברור העיקרון? יפה. עכשיו אני עובר לדוגמה השמנה, מה שנקרא, שאני קורא שהיא דוגמה שבאמת צריך לחשוב עליה. אבל היא מבהירה מאוד 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 את הרווח שיש לנו ממה שאנחנו מבינים פעם ראשונה איך לתפוס את השם. עכשיו תראו, זה לא רק טכניקה שנועדה כדי להרוויח נקודות, זה פשוט האמת, לכן זה עובד, זה מה שעושה חצורו, זה לא שאני המצאתי פה איזה טכניקה חדשה, זה מה שעם ישראל אומר כל מימים ימימה. תכף נראה את זה גם פה בספר דברים, לא נראה בגלל ספר דברים, אני אשאר בלי שאלות עד אחרי הדוגמה הזאת, ואז צריך לזמן לשאלות, בסדר? טוב. אז עכשיו הדוגמה הבאה, שאלה קלאסית מאוד באמונה, ממש קשה, תראה את בית אני חושב, שנייה אני רק פותח לי את ה... טוב, אחרי זה נחפש את זה. אחד הפסוקים היותר קשים למציאה. אחרי זה אני אגיד אותו. טוב, אז הדוגמה הבאה, שאלת אמונה קלאסית מאוד 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 מאוד. נגיד שאמרתי עכשיו חצי שעה מאוד. מה השאלה שיכולה להיות באמונה? אם יש אלוהים או לא, נכון? עכשיו זה אלוהים, יש אלוהים או אין אלוהים? הבנת את השאלה? עכשיו אני רוצה לשאול את עצמי אם יש אלוהים או לא. בסדר? אין שאלת אמונה יותר קלאסית מזאת, נכון? בוא קודם נשחק את המשחק של לעבוד בצורה הגשמית. בוא נענה עכשיו לפי שיטה הגשמית. לפי השיטה הגשמית, מה אני מחפש למעשה? כמו שאמרתי, מחפש לנסוע בחללית המון 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 זמן, להגיע מאחורי איזה כוכב ולמצוא שם את אלוהים תקתק על המחשב, נכון? זה מה שאני מצפה באמת. נכון שכל אחד עוטף את זה בדמיונות מסוגים שונים, אבל בסוף זה מה שאנשים מחפשים באמת. חושב לראות את אלוהים, לוקח את התורה ונותן למשה וזהו. בתשובה אין דבר כזה, כי פשוט אלוהים לא גשמי, אי אפשר לראות אותו בעיניים, לא נתן למשה את התורה בתוך צלחת, ופשוט לא תראה את זה. גם היה סרט וידאו, הר סיני בוער באש, שצילמו אותו חזרים, ועוד נקודת זמן לא היית רואה שם את אלוהים. כי את אלוהים אי אפשר לראות, כי הוא לא גשמי, וזה כולנו יודעים, בלי קשר לשיעור שלי, זה יודעים כבר לפני השיעור שלי, שאת אלוהים אי אפשר לצלם כנראה. אז ממילא אתה לא יכול לראות את אלוהים הגשמי, וגם התשובה היא כי באמת אין אלוהים גשמי, לכן אי אפשר לראות אותו. ממילא השיטה הגשמית לא נותנת לך שום אפשרות להתייחס לשאלה אם יש אלוהים או לא, לכן אתה שומע את התשובות הלא חכמות מיוחד, או אתה צריך להאמין. זה חבר'ה, זה לא, זה בדיחה, התשובה צריך להאמין. קודם צריך להאמין שיש אלוהים. אתה בא לדתי, אתה אומר לו, טוב, תוכיח לי שאני צריך לקיים את התורה. אתה קודם תאמין שיש אלוהים, לא חכם. זה בדיוק מה שקורה. אם יש אלוהים, אז ברור שצריך לעשות בכתוב בתורה. תוכיח לי שיש אלוהים, מדבר איתך. הבנתם? בלי שאלות, כי לא אמרתי כלום. אז מילא, אני לא רוצה שאלו שאלות על מה שעוד לא אמר. אני רוצה שאלו שאלות אחרי שאני אתגמר את הדוגמה. אז השאלה היא, האם יש אלוהים או לא. בסדר? טוב. אז אחרי שראינו שבשיטה הגשמית אי אפשר לענות על זה, אז עכשיו נענה על זה ברוך. אני צריך קצת להפעיל את הראש פעם ראשונה, אני חושב, בכל השיעורים שלי. קצת. אבל תראו שאפשר, צריך לעבוד קצת ולראות שאפשר לענות על זה. אז בשביל להסביר, לענות על השאלה אם יש אלוהים או לא, אנחנו קודם נברר את השאלה, מה זה יש בכלל? זאת אומרת, אני שואל אם יש משהו או אין משהו, מה אני מתכוון? בסדר? לא, אתם צריכים לעשות משהו את הראש. אבל בכל אופן זה לא מסובך מדי. אז אני שואל את עצמי אם יש משהו או אין משהו, מה אני מתכוון? נכון, איזה יופי. זה לא תמיד שתענו, תמיד לשאול בשביל לענות. כשאני מתכוון שתענו, אז אני מחכה שתענו. בסדר? אז אני שואל, יש אלוהים או אין, יש או אין בכלל, אז אני רוצה להבין בכלל את המושג יש. בשביל להבין את המושג יש, אנחנו קודם ניקח דוגמה. בסדר, ניקח דוגמה, זה איזה סיפור, ומתוך הדוגמה אנחנו נבין אולי מה זה יש ומה זה. טוב. אז דוגמה זה נולד תינוק. בסדר, נולד תינוק חביב ושמנמן. התינוק הזה, יש לו משהו שאפשר לתקשר איתו, רב, רק אני. אני יכול לדבר איתו ולשאול אותו מה הוא חושב. הרעיון, אתה יכול לדבר איתו, אתה יכול להבין מה הוא חושב, אבל באמת חוץ זה הוא תינוק קלאס. אז התינוק הזה, מתי שהוא נולד, הוא פותח את העיניים, ואז הוא יודע שיש בעולם שני דברים, יש אור ויש חושך. שסוגרים את העיניים יש חושך, שפותחים את העיניים יש אור, נכון? שואלים אותו, תגידו לי, לאחותך בת ארבע יש צמות? אז הוא אומר, לא יודע, אין לי אחות, צמות לא יודע מה זה, וארבע גם כן לא יודע מה זה. יש, הוא אומר, אחות זה אור? לא. אחות זה חושך? לא. אז סימן שאין לי אחות עם צמות. מבינים? כי לתינוק הזה יש רק אור וחושך. הוא מביא רק שני דברים בו. הוא פותח את העיניים יש אור, הוא סוגר את העיניים יש חושך. יופי. אחרי זה לאט לאט הוא מתחיל לגרר הצעות שבעולם הזה יש עוד כמה דברים, יש אור, חושך ואימא. נכון? אור זה שפוצים את העיניים, חושך סוגרים את העיניים, ואימא זה מה שעושה פוצי מוצי כל הזמן. מכונת פוצי מוצי. אז זה אימא, נכון? אז יש כבר שלושה דברים בעולם, שזה אור, חושך ואימא, נכון? אחרי זה הוא מגלה שיש עוד דברים בעולם, למשל כל מיני אנשים באים לבקר אותו, כן? הוא התחיל לעשות כל מיני פרצופים והכל, כן? אז יש אור, חושך, יש אימא, יש מיקי מאוס, שזה התמונה על הקיר, יש דודה, שזה גם כן מיקי מאוס, כך הוא חושב, כי זה נראה אותו דבר. אז הוא אומר, יש שלושה דברים, יש אבא, יש אימא, מיקי מאוס, אור וחושך. דודה ומיקי מאוס זה אותו דבר כנראה. רק הדודה זזה ומיקי מאוס לא. בסדר? אז יש ארבע דברים בעולם. מה למדנו מהדוגמה הזאת? אפשר להמשיך לדוגמה ולהבין איך זה קורה. מה למדנו מהדוגמה? למדנו שהמושג יש הוא מושג יחסי. הוא לא מושג אובייקטיבי, אלא מושג סובייקטיבי. כן? היש הוא סובייקטיבי. זאת אומרת, היש הוא מה שאתה הגדרת אותו. כן? היש הוא לא דבר אבסולוטי, אלא היש הוא סובייקטיבי. מה שאתה מסוגל לתפוס, אתה קורא לו יש. מה שאתה לא מסוגל לתפוס, לא קיים בשבילך. אני מזכיר את החזרים מהשיעור הראשון. זוכרים את החזרים האלה שצריכים בשיעור הקודם? אלה שצריכים על הרצפה דמקה. כן, מהשיעור שהסברנו שהרב אמר שמשהו מעל הכל הוא לא קיים. זה בדיוק אותו עיקרון, בדיוק הדבר הזה. כיוון שיש משהו שאתה לא יכול לא לתפוס אותו, לא להרגיש אותו, לא לשמוע אותו, לא להריח אותו, לא כלום, אז הוא לא קיים. הוא לא קיים באמת, זה לא... אין לך שום דרך להתייחס אליו, ממילא הוא לא קיים. זאת אומרת, היש הוא בעל משמעות סובייקטיבית. זאת אומרת, זה תלוי באדם. האדם מגדיר את הישות. הישות היא לא קבועה. עכשיו, הדברים שאני אומר הם באמת נשמעים כמו מדע בדיוני, ונשמעים רק משהו טכניקה כזאת, כי אתה אומר, רגע, שאני מסתובב עכשיו עם הגב, אז מה, העץ הזה נעלם? כן, התשובה כן. עכשיו יש, בפיזיקה המודרנית יש היום שתי גישות, אחת שאומרת שהמציאות אובייקטיבית, ואחת שאומרת שכמו שאמרת עכשיו, שהמציאות סובייקטיבית. מדבר על פיזיקה ופיזיקה, לא קשור לקדוש ברוך הוא למשה רבינו בכלל, לא קשור לתורה. ספר פיזיקה קלאסי של התקופה הנוכחית, יש שתי גישות, אחת שהעצמים קיימים באופן אובייקטיבי, כמו שאנחנו מרגישים באינטואיציה, ואחת שלא קיימים באופן אובייקטיבי. זאת אומרת שאני מסובב את הגב, אין עץ, לא שאני, יש עץ ואני לא רואה אותו, אלא אין בכלל עץ. איזה שיטה יותר חזקה לדעתכם בפיזיקה? השנייה כמובן, שהכל סובייקטיבי, שבאמת אין עץ. זו השיטה השולטת. השיטה שהכל אובייקטיבי, היא מנסה איכשהו למצוא את מקומה. עכשיו, לא הוכיחו לא את זה ולא את זה, ולדעתי גם אי אפשר להוכיח את זה או את זה, כי זה הכל סובייקטיבי, גם ההסתכלות היא סובייקטיבית. אבל תבינו שמה שאני אומר עכשיו, בתור דוגמה לתפיסת הקדוש ברוך הוא, או תפיסת המושג יש בכלל, זה לא איזה משהו כזה שזה מדע בדיוני שהמצאתי אחרי שראיתי הסרט מטריקס. לא, זה פשוט ככה. זאת אומרת, זה הפיזיקה. פיזיקה אומרת שהמציאות היא סובייקטיבית, היא לא אובייקטיבית. הכל טוב נמצא בתודעה. עכשיו, גם אם נגיד שהשיטה הפיזיקלית הנכונה היא לצורך עניין שיש כן עצמים אובייקטיביים בעולם, עדיין לא סותר את העיקרון שאנחנו אומרים עכשיו, שבשבילי ודאי יש זה רק מה שאני יכול לחוות אותו ברמה כזאת או אחרת, והדוגמה שלי מהתינוק היא נכונה. כי בשביל התינוק הזה באמת אין אחות עם צמא. הוא לא יודע מה זה אחות, לא יודע מה זה צמא, לא יודע מה זה גיל ארבע, היא לא קיימת באופן טוטלי בשבילו. בסדר? אני יוצא מזה שדבר ראשון, כדי שמשהו יהיה, כלומר, אפשר יהיה לקרוא לו יש, צריך תנאי ראשון שהוא יופיע אליי בצורה כזאת או אחרת, בצורה מסוימת כזאת או אחרת. זה ברור. תנאי שני שאני צריך כדי שדבר מסוים יקרה יש, אני אוכל לטפל בו, קודם אני אגיד את העיקרון ואחרי זה אני אתן דוגמאות ואני אסביר אותם. דבר שני שאני צריך, זה שהדבר הזה שאני מדבר עליו, יהיה לו איזושהי אחדות פנימית, יהיה משהו שמקשר את החלקים שלו. אחרת אני לא אומר שהוא ישנו, אני לא נותן לו שם. דוגמה, ניתן לזה. תבינו דוגמה ואז תבינו ואחרי זה נוכל להמשיך קדימה. בוא ניקח דוגמה. תראו, נגיד שיש איזה מישהו ממאדים שמסתכל מהחלונות פה עכשיו. כן, הוא מסתכל, יושב טס בחללית שלו ומסתכל דרך החלונות. אז הוא בטוח שבכדור הארץ יש יצורים עם כמה יש פה 60 ראשים. כי הוא לא רואה את הרגליים, הרגליים מתחת לכיסאות, אז הוא בטוח שבכדור הארץ יש יצור עם 60 ראשים, שיושב מסודר בצורה עגולה, והראש שלו קופץ כל הזמן ככה, קדימה. נכון? כי הוא לא יכול לדעת שאתם לא מחוברים ברגליים, אין לו שום דרך לדעת את זה, נכון? עכשיו יש בכיתה, יש 60 ראשים, אז זה יצור עם 60 ראשים, נכון? אין לו שום דרך אחרת לדעת שלו. איך הוא יודע פתאום שלו? כי שנגמר השיעור, פתאום כל אחד מתרוצץ למקום אחר, אז אחרי הוא עדיין מנסה לבנות תיאוריה שהיצור הזה מתפרץ מדי פעם ומתחבר. אחרי זה עושה לב שכנראה זה פשוט הרבה יצורים ולא יצור אחד ישישים ראשים, נכון? עכשיו, איך הוא יודע את זה? רק על בסיס זה שהוא בדק איזה דברים יש להם קשר פנימי יותר מאחרים, כן? זאת אומרת, למה אני קורא יש? תכף אני ממשיך עם הדוגמאות ויהיה ברור. למה אני קורא יש? אני לא קורא יש רק למה שמופיע אליי, בתוך כל העולם הענק הזה שמופיע אליי בתור התינוק, בתוך החושך והאור והדודה, אני מחלק את העולם למקטעים שבהם יש איזשהו קשר, ואז אני מתחיל לתת להם שמות ולקרוא להם יש, נכון? עכשיו, איך אני יודע שיש קשר? זה רק עניין של ניסיון, נכון? אין לי שום דרך לדעת, תכף דוגמה. נגיד שעכשיו בחיים לא הייתי רואה בן אדם עם משקפיים, כן? לא הייתי רואה אף פעם אנשים בלי משקפיים, סליחה. כן? אז אין לי שום דרך לדעת שבלילה שבן אדם הולך לישון, לא שם את האוזניים בארון והולך לישון עם משקפיים, נכון? שום דרך לדעת. אתה לא יכול לעולם לדעת שהמשקפיים זה לא חלק ממנו והאוזניים כן. כי אולי שכולם הולכים לישון, הם שמים את האוזניים בארון, הולכים לישון עם המשקפיים. נכון? זה יכול להיות. אין לך דרך לדעת את זה. לא בן אדם, יש לו משקפיים ואוזניים. איך אתה יודע מה חלק ממנו ומה לא? שום דרך בעולם. רק עניין של ניסיון. פשוט הזמן עבר וראית שאת המשקפיים מורידים, את האוזניים לא. אז כנראה שהאוזניים זה חלק ממנו והמשקפיים לא, נכון? אבל אם לא היית יודע את זה, לא שום דרך לדעת בעולם. זאת אומרת, אתה צריך בסוף, אתה מסתכל על המציאות, ואתה בודק מה אחדותי שם, מה הולך ביחד, ולזה אתה קורא יש, נכון? כי אחרת אתה לא יכול, אם אתה לא רואה ואתה לא מסתכל, לך שום דרך להפריד בעולם בין הישויות השונות. זה רק עניין של ניסיון, נכון? אז אמרנו שכלל ראשון שאתה צריך, דבר ראשון אתה צריך כדי לקרוא למשהו יש, זה שהוא מופיע בכלל, שהוא יתקיים, שהוא ייתן לך איזושהי פידבק, נכון? כלל דבר שני, עניין שני, נכון? קריטריון שני שאני צריך כדי שמשהו יופיע, שאני אוכל לתת לו שם, זה שהוא יופיע באיזושהי צורה שהיא מחוברת, נכון? והדבר הזה מחובר, הוא צריך שיהיה לו ייחוד, זאת אומרת, לא לכל דבר אתה נותן שם אפילו מחובר. למשל, אתה יכול להגיד, תראה, יש פה, איך קוראים לך?
קובי.
יש פה קובי והשערה זלדה. אתם רואים פה את השערה זלדה, זאת השערה זלדה וזה קובי. יש פה שני דברים, נכון? לא לא רק קובי, יש קובי וזלדה. נכון, נכון, זלדה לא רוצה ללכת בשלום חתרים. נכון, למה אני לא חושב שיש פה שני דברים? כי אני מבין שהשערה הזאת אין לה שום ייחוד עצמי. זאת אומרת, היא לא משמשת בתור שום צורה הרמונית בפני עצמה לבד, אלא היא תמיד מחוברת עם היצור הזה השונים, נכון? מצד שני מבין שהוא והחבר שלו לידו זה בכל מיני יצור שונה, כי הוא הולך לפה, הוא הולך לפה. כל אחד עושה משהו אחר, נכון? אז מה הקריטריון השני שדרכו הצלחנו לזהות מה נקרא יש ומה לא? הקריטריון השני זה שהיא אחדות פנימית, נכון? עכשיו, אחרי שהבנו את הדבר היפה והנחמד הזה, בוא נחזור לשאלה אם יש אלוהים או לא. טוב, עכשיו אני אחפש רגע, אני אחפש כל שנייה את הפסוק המסובך. זה פרשת עקב. הנה כבר אני מוצא יפה. כבר אני מוצא את זה, זה אמור להיות פה. ברח, זה פסוק מאוד קשה למצוא אותו. אני לא יודע איך הוא ברח לי, אני יודע איפה הוא נמצא, זה ביוד א'. פרק יוד א' ברח. דעתי פרק יוד א' פרח מהספר. אולי זה ועד חנן, אני מבלבל, זה ועד חנן. אני לא רוצה להגיד לכם, זה סוד. פסוק מאוד קשה. הפסוק הזה זה סוד, רק שנייה תירגעו. איזה דבר אתה יודע? כל כך פשוט איפה הוא שאני לא מושא אותו. לא רוצה להגיד לכם. אם יש פה סידור אז אני אוכל למצוא את זה. יש לכם סידור? תביא לי את הסידור. זה ממש לא יפה שאני לא מוצא את זה, כי אני יודע איפה זה. טוב, אני אגיד לך בסוד. בוא תגיד לך בסוד איזה פסוק, אתה מתחל להיות זה. פרשת עקב לקראת הסוף. שב ושתוק. טוב, טוב, לענינו. עכשיו בוא ניקח את הקריטריון הזה, שקט. תכף אתך לשאול, אני רואה כמה מסכן אתה מצביע. חבר לי, בדוח. זה שהמשקפיים לא יופו לארון. לענינו. המצביים לא יופו לארון, המשקפיים שערו. טוב, לענינו. עכשיו בוא ניקח את הקריטריון הזה, חבר'ה, תירגעו. בוא ניקח את הקריטריון הזה, שאמרנו, ונפעיל אותו על הקדוש ברוך הוא. ונראה אם יש אלוהים או לא. בסדר? קודם, אמרנו, אנחנו רוצים לשאול שם יש אלוהים אין אלוהים, נכון? אז אמרנו, קודם לברר מה זה נקרא יש ואין, ואחרי זה נעבוד עם מה שלמדנו. נמצא, מצאת? זה ברח משם, ברח מהספר. אוקיי? תגיד לי, אתה עובד עליי. בואו, זה לא יאומן, אני אומר לך, זה באמת ברח מהספר הזה. לא מצאת?
אולי זה בשמות.
אבל זה ואהבת.
תגיד לי, הבוקיק. לא, זה בעקב. זה בעקב. לא, תמצא, תמצא. תביא רגע סידור, יש לי סידור בכיס.
זה פה, זה פה.
זה פה, מה אני אומר לך פה? ברוך.
לא, יעץ לך את זה, מה?
לא, מצאת בעבת, לא רוצה בעבת.
אוקיי, אז תמצא.
זונת?
אולי זה בסדר. תמצא, תגיד בזה.
טוב, כן, טוב, חבר'ה, הלאה. לא, זה אני יודע, איזה פרק זה? זה שימצא לי את זה בתולה. טוב, תחפש בינתיים. חבר'ה, להירגע, 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 להירגע. הנה, רק הוא מחפש, כולם להירגע. לא, זה צריך להיות איפשהו מחיפשתי. זה ברח. חבר'ה, להירגע, להירגע. תכף אני צריך לשאול שאלות, שנגיע לזה. אתה תחפש ואחרים לו, בסדר? תחשו שניכם בשקט, מי זה את חנן? לדעתי זה בעקב, ככה אני זוכר. אה, בסדר. זה את חנן? בוא, בוא! ואת חנן, חפש ואת חנן. ואת חנן. בואי, זה לא יאומן. לא שאלה, שיסתקו, אני רוצה להמשיך בשיעור. חבר'ה, אתם יכולים לשתוק? אתם לא יכולים לשתוק. חבר'ה, לשתוק, להירגע. יותר מזה זמן לשאלות, קודם תשתקו. עכשיו בואו ניקח את הקריטריון שמסרנו. מה זה יש? יש מורכב בשני חלקים. אני חוזר לתינוק. יש מורכב בשני חלקים. חלק ראשון, שהדבר יופיע בכלל, נכון? אם הוא לא מופיע אליי בכלל, אז הוא לא קיים. וחלק שני, שהדבר יופיע בצורה שיש חיבור בין הדברים, נכון? כי אני מבין שזה יש קובי וזה יש X, יש Y, כבר X מצאנו, נכון? אני לא אומר יש פה יצור אחד שקוראים לו X קובי Y. למה? כי אני הצלחתי לראות שיש הפרדה בין היצור הזה ליצור הזה. זאת אומרת, למה? כי ליצור הזה יש איזו אחדות פנימית. מצאת לנו, ברוך השם. לא מאמין.
אבל אין דבר, אני
קרא. נרגע. נרגע לכם. טוב, כן? ובית, אמרנו, הכלל השני, שיש פה אחדות פנימית, נכון? עכשיו בוא נפעיל, חבר'ה, נרגע. בוא נפעיל את הכלל הזה עכשיו על הקדוש ברוך הוא, ונראה האם הוא עומד בקריטריונים שאמרנו באופן שכלי. כן. אז דבר ראשון, האם השם מופיע? לפי הגדרה שם, איך הגדרנו את היחס לאלוהים? מה שמופיע בכל ההוויה, זה מופיע?
כן.
נכון, עדיין לכם באים עם פלצת שאומרת אולי זה לא הוא, נכון? זאת הבעיה שלכם. אבל לפי הקריטריון שאמרנו, ודאי שהשם מופיע. זה בדיוק הייתה הגדרה, שמה שמופיע זה הופעה של השם, נכון? את הקריטריון ראשון עברנו, צלחנו אותו בקלות, נכון? מה הקריטריון השני? הקריטריון השני זה אומר שכל מה שמופיע יש לו אחדות פנימית, ואז מותר לקרוא לו שם, נכון? אם אין לו אחדות פנימית, זה נקרא אלילים. מה זה נקרא עבודת אלילים? זה אומר שיש אלוהי השמיים ואלוהי הארץ ואלוהי הים ואלוהי השמש, נכון? רגע, לא לדבר עכשיו. תופסים כל פרט במציאות בתור כוח נפרד שלא תלוי בשאר הדברים. זה נקרא הרבה אלוהים. מה זה נקרא אלוהים אחד? אלוהים אחד זה אומר שכל המציאות כולה עם כל ההופעות שלה יש לה כולה אחדות פנימית, היא כולה ישות אחת. עכשיו, מה הסיסמה של עם ישראל? מה? שמה ישראל השם אלוהינו השם אחד? אתם מסתכלים לב שסיסמה עלובה למדי. הייתי בוחר סיסמה עוד הרבה יותר, אל אקבר, סיסמה הרבה יותר טובה. אני לא ברצינות, מה זה השם אחד? יופי, אח שלא מת, נו, אז הוא יישאר לבד בעולם, מסכן, עכשיו הולך לחפש את הדוטה. נכון? אז מה עם השם אחד? איזה מין סיסמה עלובה זו? חשבתם על זה? שמע ישראל, השם אלוהינו השם אחד. יופי, ביג דיל. אני אומר, אל אקבר, נשמע הרבה יותר טוב. אלוהים גדול, וואו, זה נשמע רציני, זה הרבה יותר מלהיב מאשר אלוהים אחד, נכון? יש הרבה דברים יותר יפים להגיד על השם, אני יודע מה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, נכון? הוציא אותנו ממצרים, עשה המון דברים יפים, תגיד, האל הגדול, הגיבור והנורא, יותר חזק מאחד, נכון? אז עכשיו, למה סיסמה של עם ישראל, דווקא שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, ולא סיסמה אחרת? אז התשובה זה מה שחיפשו לי פה, פסוק שמה ישראל. מה מיוחד הפסוק שמה ישראל? שמה ישראל זה מופיע פה. מה אתה רואה שם שומע? נכון, עין והדלת גדולות. שמתם לב לזה? מכירים? עין והדלת בפסוק שמה ישראל גדולות. נכון? מה זה אומר שזה? עד, נכון, עד. מה זה עד? זה עדות, נכון? כי ההוכחה היחידה השכלית שיש אלוהים בעולם זה אחדות. למה קוראים? למה הסיסמה של עם ישראל זה השם אחד? כי עם ישראל עובד עם השכל. לא בצורה ברברית, לא בצורה של סתם אמונה ומסורת. אז אתה אומר, אללה אכבר, יופי. אני אומר, אללה לא אכבר. עכשיו תוכיח לי. אבל כשאתה אומר השם אחד, זה דבר שאפשר לטפל בו עם השכל. כי לבדוק שהמציאות אחדותית זה דבר שאני יכול לבדוק באופן שכלי. כי מה זה נקרא המציאות אחדותית? זה אומר שכל הדברים בעולם, כל המציאות בעולם, כל ההוויה היא פועלת בצורה הרמונית. יש קשר בין החלקים. עכשיו, הרעיון הזה, אני לא מוכיח אותו עכשיו, אבל רק כל מי שקצת פתח את העיניים בשנים האחרונות יודע שגם המדע המודרני זה מה שהוא אומר. זאת אומרת, לקח הרבה הרבה אלפי שנים לאנושות החילונית, בוא נגיד, למדע, לתפוס שהכל אחדותי. אז יצא ספר לפני איזה 10-15 שנה שקראו לו קאוס, שמה, יש שם מאחור הפרפר, כן, זה הפרפר המפורסם. אני ראיתי לך כתפה, ואני כל השאר ברור כבר. שאלה, אני אסביר חמוד, אם לא תשאל, אז אתה תדע. שמעתי שפורסם, לא תגמרי שפורסם אצל מי שלא מכיר אותי. כן, אז הפרפר שמופיע בעטיפת הספר מאחורה, הוא אומר שיש פרפר אחד שאף עכשיו בדרום אמריקה בין העצים, והוא מחולל את סופת שלגים בקוטב הצפוני. מכירים את המשל לדוגמה הזאת? שהרעיון הוא בדיוק להסביר איך הכל מחובר עם הכל. עכשיו, זה לא רעיון שעכשיו משה רבינו, ונזכר רעיון שמשה רבינו אמר, אבל מה שאתה מוצא זה לא כתוב מצד מה שלמדו את התורה. אלא מצד זה שגם המדע הגיע בסוף למסקנה שהכל מחובר. עכשיו, שהכל מחובר זה אומר שהכל אחד. שהכל אחד זה אומר יש אלוהים, מה הקשר תגידו לי? זה מה שעכשיו הסברתי, זה שאתה עובד עם הראש, אתה מתחיל לראות את הקשר. כי אתה רוצה לדעת אם יש אלוהים או אין. עכשיו תשתקו, תנו לי להסביר בכסף שלי אחרי את הזמן לשאלות. עכשיו אני גם רוצה להרוג את המפלצת והכל, אבל עכשיו תקשיבו, אל תחשיבו על השאלה, עכשיו תחשיבו על מה שאני אומר. אם אני מזהה שכל ההוויה כולה היא גם מופיעה אליי, ויש בה אחדות פנימית, סימן שמותר לי לתת לשם והיא מופיעה אליי. אומרת, היא קיימת. אני חוזר לתינוק הזה. אני מסביר לכם שקיום או אי קיום, יש או אין, זה מושג סובייקטיבי, זה לא מושג אובייקטיבי. אז למה דברים מסוימים אני אומר יש, דברים מסוימים אני אומר אין? הדברים שאני אומר להם יש, יש להם איזה שהם קריטריונים, יש להם איזה שהם תכונות, שבזכותם אני קורא להם יש, ואז אני יודע שהם ישנם. והדברים שלא עומדים בתכונות האלה, הם אינם בשביל. התכונות האלה הם שתיים, אחד שהדבר יופיע בכלל, והשני שהוא יופיע באופן אחדותי. נכון? לכן אני אומר, יש פה קובי, סליחה שמשמש לך, אבל אתה אמרת לי. כן, יש פה קובי, ולא אומר פה, יש פה אוזן וקובי, נכון? יש פה שתי אוזניים וקובי, כי אני מבין, זה יצור אחדותי. אני אומר, אין פה אוזן, אלא יש פה יצור שלם, נכון? זאת אומרת, אני משתמש בטריונים כדבר על יש או אין כל הזמן. עכשיו, בוא נחזור לשלב הטכני, ובזה נשמיד את המפלצת השנייה. וכל מה שישאר לכם עכשיו זה לעשות סימולציה בראש, ולהתחיל לעבוד כמו שאני מלמד אתכם, כי הדברים זה רק עניין של אימון מעכשיו. וזה דבר מאוד פשוט לעשות אותו, כולל להתפלל, הכל אפשר. טוב, אז בואו נחזור לשלב הטכני. השלב הטכני, אמרתי לכם שכל דבר מוגדר מופיע בעולם על ידי הפעולות, ואנחנו לא הולכים לדבר על העצם, ולמרות זה לא נורא, אנחנו רגילים לחיות ככה בעולם, נכון? זוכרים? יופי. עכשיו בואו נחזור לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא פה, הוא לא שונה משום דבר אחר. זה בדיוק החידוש בכל מה שאנחנו לומדים עכשיו. אנחנו כל הזמן חשבנו שצריך להתרומם המון בשביל להגיע אל השם. עכשיו מתברר שהשם נמצא פה בדיוק כמו כל דבר. מה שעשינו בשיעור הזה עכשיו, זה לא להתרומם אל השם, אלא להוריד את השם אלינו, מבינים? כי מסתבר שבדיוק באותה צורה שאני תופס עכשיו את הטוש הזה, ככה אני תופס את השם, אין שום הבדל. ההבדל היחיד זה להתרגל, להסתכל על זה בצורה כזו, זה הכל. כי כמו שאני אמרתי, בתור התינוק ההוא שלא יודע כלום, פתאום הוא גילה שיש חלון. איך הוא גילה שיש חלון? הוא ראה שיש משהו מרובה עם זכוכית שפותחים אותו קר וסוגרים אותו חם. נכון? אז הוא אמר, טוב, זה חלון. נכון? אותו דבר, אם אתה רק מסתכל ואתה לא עיוור, אתה רואה את השם בדיוק כמו שאתה רואה חלון, אין שום הבדל, כל החידוש פה שאני מלמד, שהשם נמצא פה כל הזמן. רק מה, צריך להתרגל לתפוס את האחדות הזאת בתור ישוב. זה החידוש. אני אומר, זה כמו שאתה, התינוק הזה, הוא מסתכל, הוא לא מבין שהאוזן של אמא והאצבע של אמא זה לא אותו דבר. רק אחרי כמה זמן אתה מתרגל לקחת פה חתיכות מהמציאות ולחבר אותם ליחידות עם שם, נכון? זה רק עניין של התרגלות. אז כמו שהתרגלת להסתכל שבן אדם זה ישות, להסתכל שכל ההוויה היא ישות. מה ההבדל? זה, אין שום הבדל בשיטה. רק עניין של התרגלות. עכשיו, מה, לכן זאת הסיסמת קרב של עם ישראל, שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. כי אם הוא אחד, אז יש אלוהים. אם הוא לא אחד, אין אלוהים. זה, בזה זה תלוי. כי אם הכל אחדותי שווה, יש אלוהים. עכשיו, רק עניין של התרגלות. עכשיו בוא נחזור לנפש השנייה, ואחרי זה נתחיל זמן לשאלות. מה למדנו עכשיו? למדנו שמה זה נקרא יש אלוהים? פשוט צריך לראות שהכל אחדותי, זה אומר שיש אלוהים. באופן אוטומטי זאת נגרמת פה המפלצת השנייה, כי אנשים עדיין, כמו שאמרת לכם בשיעור הראשון, מגשימים בכל רמה חבריהם. הם רוצים עדיין שיראו להם את אלוהים, שמתפעלים ומתכוונים לזקן בשמיים, זה לא יעזור מה שנקרא, זה יעזור, אבל ייקח זמן. עכשיו אני מוציא לכם את הג'וק הזה מהראש, אבל קשה מאוד להכניס את הג'וק החדש. כי כמו שאמרתי, אדם עכשיו הולך להתפלל 18, אז מה הוא התפלל פה לצלעים? למה הוא התפלל לנאונים? על מה? איפה אלוהים פה בעסק הזה? והתשובה, ואני אומר, אני, א', אני מזכיר שביום חמישי אני יושב פה בערך בשעה חמש ורבע נגיד, עד השיעור שלי שנה ב', ואני פנוי להובלה, מה שאני אומר. בדיוק יש שאלות שאנשים פתאום מספק להם בראש. עכשיו אני חוזר על מה שואלים אותי תמיד. אומרים, כן, אבל אולי זה לא אלוהים. זו השאלה הקלאסית. והתשובה, אולי אתה זה לא אתה. זה לא משנה בכלל, זו תשובה. אני חושב שהבדיחה גרועה, שקשורה לעניין, לא נזכרתי אותו בזה בדיחה גרועה. בדיחה גרועה, אבל היא נותנת, היא מסבירה מצוינת העניין שלנו. וזה שגילו אחרי הרבה שנים של מחקר שלא משה רבנו נתן את התורה כמו שחשבו פעם, אלא נתן אותו אח שלו וגם לא קראו משה. בסדר? את התורה לא נתן משה רבנו, אלא אח של משה רבנו וגם לאח קראו משה. בסדר? טוב, אני יודע את הבדיחה גרועה, אבל העיקרון הוא טוב. העיקרון הוא שזה פשוט לא משנה, אתם מבינים? את מה זה משנה אם זה היה אח שלו ולא קראו משה? אז זה משה. הוא כן משה נתן את התורה. מה זה משנה? זה החידוש פה, החידוש בבדיחה הגרועה. זה אותו דבר, אנשים אומרים, טוב, זה לא אלוהים. לא, אז מה זה כן? זה המציאות. נו, אז בוא נקרא לזה X. זה משנה איך קוראים לזה. תראו, החידוש הזה יש לנו מוח. זה בכלל לא משנה איך אתה קורא לדבר. וזה היה השלב השני. מה ששנה זה איך הדבר מופיע אליך. אז אם יש פה, עם כל המציאות כולה, כל ההוויה כולה, גם הצדדים הפיזיים, וגם הצדדים הרוחניים, וגם מה שכתב שם הרב, דמיונות כל משורר ושפרירי שחר. עם כל הדבר הזה הוא מחובר בתור ישות אחת. ופועל בהרמוניה, סימן שמותר לי לקרוא לו שם. אני יכול להתייחס לזה. וכיוון שאני מבין שזה הופעת הכללות, אז אני יכול לקורא לזה עכשיו הקדוש ברוך הוא. עכשיו, זה לא פחות אלוהים ממה שחשבתם קודם, זה הרבה יותר אלוהים ממה שחשבתם קודם. כי זה נראה כאילו אין אלוהים, אבל אלוהים זה המציאות, אין אלוהים. לא נכון, להפך, פעם ראשונה אני יכול לתפוס את הקדוש ברוך הוא בדיוק כמו שתופס כל דבר אחר. כי קודם הקדוש ברוך הוא זה היה מושג מיסטי, מושג שהוא מעל המציאות, לא קיים במציאות. אז אם אלה אני יכול להאמין, הוא יכול לא להאמין, אבל למה שאני אאמין? עכשיו אתה רואה שבדיוק כמו שאתה מזהה את החבר שלך, אתה יכול לזהות את הקדוש ברוך הוא, רק תפתח את העיניים. אין שום הבדל. עכשיו אני חוזר לשלב השני, תגיד, אבל זה רק את, זה לא, אתה לא יכול להבין את אלוהים ממש. נכון, גם את החבר שלי אני לא יכול להבין ממש. זה מה שאמרנו בשלב השני. אני לא מכיר את הנשמה האלוהית של אף אחד ואני לא אכיר אותה לעולם. אני לא יודע, אתה בעצמך, כמו שאמרתי בשלב הטכני, לא מכיר את עצמך ולא תכיר את עצמך. אז זה מפריע לך להתייחס לעצמך ולדבר עם עצמך ולעשות עם עצמך דברים? לא. אז למה אם אני לא מכיר את עצמות השם, זה צריך להפריע לי עכשיו לדבר אל השם ולהתייחס אל השם? זה בדיוק אותו דבר. כל מה שאני מראה זה שום דבר, אני לא אומר שום דבר שהוא שונה ממה שאתם עושים כל יום, כל היום. רק אתה צריך לעשות את זה כלפי הקדוש ברוך הוא, בדיוק כמו שעושה את זה עם חבר שלך, זה כל החידוש פה, זה בכלל לא קשה. כי החידוש הוא שאין שום הבדל גם ביחס לחבר, כי גם את החבר אתה לא מכיר באמת. כמו שראינו בשלב הטכני. אז למה דווקא את אלוהים אתה רוצה להכיר את העצמות שלו קודם? מה? בגלל אתה לא מכיר את העצמות שלו, אז למה דווקא אלוהים פתאום אתה רוצה להכיר את העצמות שלו? אתה לא זוכר את החבר שלו, אתה חייב לך לקדוש ברוך הוא, מה קשה כל כך? עכשיו בוא נעבור עוד שלב אחרי זה, זה כזמן לשאלות. עכשיו אני אסביר רק פעם אחת בנושא תפילה, אחרי זה כזמן לשאלות ואחרי זה נראה מה אנחנו עושים עליו. טוב, אז עכשיו תראו, מה הבעיה בתפילה? בתפילה באמת יש נקודה שבה אני קצת חוזר ממה שאמרתי עכשיו, ואני מדריך אתכם קצת אחרת. אני אסביר מה אני אומר. תראו, מה שעכשיו למדנו זה מה שאומרים זמן תורה. זמן תורה לכו, זמן תפילה לכו. עכשיו אנחנו נשאר בזמן תורה. זמן תורה, זה מה שעשינו עכשיו, צריך לעבוד עם השכל נטו. להתחיל להבין איך תופסים את הקדוש ברוך הוא. אנחנו נעשה עוד תרגולים על התורה מעבר לתרגול הזה שעשינו על וידבר השם עם משה. אנחנו לא פסוקים, אולי נראות שאלות אמונה, יש לו מה לתרגל הרבה. גם המשך ההמשך הנושאים שאני אלמד, כל הזמן יצא באופן טבעי לתרגל את הדבר הזה, כי הקדוש בסוף מתייחסים לקדוש ברוך הוא בכל מיני נושאים, לא רק בשיעור הזה. אז אם אין לנו, אנחנו נתרגל עוד הרבה, הרבה, הרבה פעמים את הרעיון הזה. אבל עכשיו בוא נדבר רגע על תפילה. תפילה, כתוב בהתחלת עולת ראייה, שבתפילה היא קצת יוצא מהכלל שאמרתי עכשיו, אבל בכל אופן צריך להבין שזה רק בצורה נפשית ולא בצורה שכלית, אני אסביר. בתפילה כן מותר להתייחס לקדוש ברוך הוא כאילו שהוא דוד וכן. לעומת בתורה. בתפילה כן אפשר להתייחס לקדוש ברוך הוא כאילו אבא שיושב בשמיים. אבל זה רק ברגש ולא בשכל. אני אסביר, לא בעריכות, אבל שתדעו שבתפילה זה עובד קצת אחרת. בכלל יש לי שיעור שלם שלמד באחד ימי חמישי על כוונות התפילה ואיך מתכוונים בתפילה, שיעור לדעתי מאוד מאוד חשוב. אבל עכשיו אני נוגע בזה רק שלא תתבלבלו בתפילה. תראו, להתכוון בתפילה זה לא לעשות חזרה בראש על כל השיעור שלמדת על יחס למושג אלוהי, כי אי אפשר להתפלל ככה. אתה לא יכול לומר ברוך אתה השם לחשוב עכשיו כן, זה מה שמופיע בכל ההוויה, כולל בחתול שעובר פה עכשיו. ככה אי אפשר להתפלל, מבינים? אז השאלה מה כן עושים בתפילה? בתפילה עושים שני דברים. אחד, לא חושבים בצורה שכלית, אלא מתכוונים בצורה נפשית. אני אסביר. תראו, הילד הקטן הזה, שהוא עכשיו בגיל 3, הוא אומר לו, איפה אלוהים, אלוהים בשמיים. הוא שומר עליך, זה בסדר, תשען. יש לו בקוף עוצמת, נקרא לזה כוונה אל השם, או אהבה אל השם, או הרגשה של השם, יותר מה שלנו עם כל החכמולוגיה שלנו, נכון? אז בתפילה צריך להרגיש כאילו אלוהים יושב בשמיים בצורה הכי פשטנית. כאילו שאני למדת, היית וחשבת בגיל 3. איפה אלוהים בשמיים שומר עליי? אני מבקש שייתן גשם, ייתן גשם. בכוונת הלב. אבל בשכל אסור ליפול בזה. אני לא צריך לחשוב שבאמת אלוהים יושב בשמיים. והשיטה היא פשוט לא לחשוב על זה בתפילה. תפילה זה משהו אחר. תפילה לא צריך לחשוב עם הראש במהות השם. או בעצמות השם, או באיך אני מגלה את השם. זה לא זמן תפילה. בתפילה תרגיש. על זה כתוב, והחיות רצו ושוב כמראה הבזק, ככה כתוב, מה זה רצו ושוב? כתוב, כתוב שנהר דינור מאין יוצא, נהר דינור זה שביל החלב. שביל החלב קראו לו נהר דינור, כלומר נהר של אש. כן? אז נהר דינור מאין יוצא, כתוב מזעתם של חיות. מהחיות שהן כל מתקרבות אל השם, ורוב בעלה הן בורחות חזרה, אז מה זה החיות רצו ושוב? הן מתקרבות אל השם, אבל אז נורא חם שם במשל, הן נורא נבלות, ואז הן בורחות מהר חזרה. כשהן בורחות, אני נורא רוצה להתקרב על השם, אז אני מתקרב על השם, ואז עוד פעם, יאללה חם ובורחת חזרה. זה נקרא חיות רצו ושוב כמראה בזק. בסדר? עכשיו, זה נכון בתפילה. בתפילה, האדם רצו ושוב, נשמתו רצו ושוב כמראה בזק. מצד אחד הוא מאוד מתקרב אל השם, כמו הילד ההוא בן 3, אבל כשהוא רואה שהוא מתחיל להגשים, אז הוא בורח מהר חזרה. הוא מתחיל מההתחלה. אם הוא עושה את זה טוב, אז הוא כמעט לא צריך לעשות את התנודות האלה. אבל לכן עכשיו אני מסכים. כל מה שלמדנו עד עכשיו זה זמן תורה. זמן תורה צריך לעבוד עם השכל, בשכל מה שאמרתי הכל פשוט וברור. אבל בתפילה אסור ליפול בדבר הזה, כי בתפילה אתה צריך להתכוון, רק חלילה לא להגשים, אתה מגשים תברח, אל תחשוב על זה בכלל. אתה מתחיל עכשיו לחשוב, כן, עכשיו אני אתכוון להשם, אז עכשיו אני מתחיל לדמיין את החללית, תעצור, תחזור אחורה, תמשיך להתכוון מההתחלה. אז לכן בתפילה מותר להתכוון אל השם כמו אבא טוב שיושב בשמיים, אבל רק בלב ולא בראש. לכן, בסדר? בתפילה לא מסתבכים עם כל החכמולוגיה שלמדנו עכשיו. זה זמן תורה. עכשיו, כמה שאתה תלמד יותר את הזמן תורה שלך, ככה התפילה תהיה הרבה יותר טבעית וזורמת. דוגמה אחרונה ואז שאלות. כשאני מדבר עם מישהו בטלפון, אני מדבר איתו חופשי, אני לא צריך לראות אותו, נכון? איך, למה אני יכול לדבר עם אנשים חופשי בטלפון? לא מתחיל לחשוב, רגע, עכשיו כשאני מדבר איתו, כן, זה עם השיער השחור, ארוך והצלקת. עוד למה, למעשה. למה אני לא מתחיל לעשות דבר? אולי הוא איננו בכלל, זה כן עושה את חשבונות בראש. כי אני פשוט מדבר וזהו. איך אני עושה את זה? כי התרגלתי, נכון? התרגלתי שאני מדבר, זה בן אדם, אני יודע מה זה בן אדם, ראיתי כבר מיליון כאלה בערך. אני מדבר איתו בטלפון, וזהו, אני מתרכז בשיחה, אני לא מתרכז עכשיו בשאלה אם הוא בעצם נמצא שם או לא, נכון? אז אם אתה תעבוד מספיק חזק, מספיק טוב בזמן תורה שלך, אתה יכול לדבר על השם כמו שאתה דבר על החברים שלך, אין שום הבדל. כמו שאני יכול להיות משוכנע ב-100% שהחבר שלי נמצא מול עיניי, כי אני מכיר אותו, אני ראיתי אותו. יש לו הרמוניה פנימית והוא מופיע אליי, אז גם הקדוש ברוך הוא יש לו הרמוניה פנימית, הוא מופיע אליי, אז אני מדבר אליו חופשי. אז זה שאין לו אוזן, במובן הגשמי של המילה, אז מה? מה הבעיה? כמו שאני יכול לדבר ברמקול, רמקול גם כן אין אוזן. אז לכן, אם אתה עובד מספיק נכון ומספיק טוב בזמן תורה שלך, אז התפילה הופכת להיות הרבה יותר פשוטה. אז אתה באמת יכול להתייחס לשם כמו הילד בן 3, וליפול בכלל בכל ההגשמה. אבל בשלב הביניים אתה צריך משכה רצוב השם כמראה הבזק. עד כאן. הדוגמה השנייה או השלישית שבה הסברנו מה זה השם אחד, איך אנחנו יודעים שיש אלוהים באופן שכלי. עכשיו אני אשמח לענות על שאלות במעט זמן שנשאר. בואו נלך משמאל לימין, בצורה מסודרת. כן,
שתי שאלות. הקטע עם התפילה זה לא צביעות להגיד טוב עכשיו אני נכנס תפילה אז נעשה כאילו
זה לא צביעות, זה נכנס לאוכל, זה צביעות להגיד עכשיו אני אוכל שניצל. הקשר הוא שאוכלים לא לומדים תורה ושמתפעלים גם כן לא לומדים תורה. זמן תורה לכו, זמן תפילה לכו. זה שתי כוחות חיים
אחרים.
מתייחסים לאלוקים באופן נפשי ולא באופן שכלי. מתייחסים, רק אחרת. מבין? תפילה זה משהו שעובד בכלים אחרים פשוט, זה הכל. תפילה זה לא שיעור תורה, אתה מסכים?
אבל אם אמרנו שאנחנו לא יכולים להשפיע על השם, מה כדי כאילו...
מי אמרת לא יכול להשפיע על השם? חס וחלילה, חס ושלום, חס וחסה, חס ואני לא יודע.
יש לו...
רחמנה ליצלן מהי דעתה, כמו שכתוב בגמרא. מה קרה לך? אני מבקש מהשם שירד גשם, מה יקרה? מה אתה רוצה? אם לא, כמעט אתה מתפלל, אתה חמור, סליחה. כמעט אתה מתפלל אם השם לא יוריד גשם. מה זה? השם עושה מה שהם מבקשים ממנו. חוני המאגר עומד במעגל, אומר, כבוד הקדוש ברוך הוא גשם, יורד גשם. אז למה אתה לא יכול? מה ההבדל? טוב, נק, שאלה שנייה.
הדבר השני זה, כאילו, איך אתה מוכיח שהשם הוא אחד? רק מהסיסוק הזה, כאילו?
לא. אני מסתכל, כי הפיזיקה כבר יודעת שהוא אחד, אז אני לא יודע. מה זה נקרא? ומה דימה נעמתי חצי שעה קודם? מה זה נקרא שהשם אחד? זאת אומרת שהמציאות הרמונית. איך אני יודע שאתה אחד? הסתכלתי. על מה הסתכלתי? נכון, וראיתי שכנראה היד הזאת תמיד הולכת עם הגוף, נכון? אז מזה הסתכלתי, הסתכלתי מסקנות מהמציאות, והחלטתי שאתה אחד, נכון? זה מה שאומר הרמב״ם, איך נדע את גדולתו וגבורתו, ולא יודע, והשאלה שלי, מסתכל על המציאות, מסתכל על גדולתו וגבורתו שבעולם, זה מה שאני אומר. המציאות היא אחת.
אבל יש לי את זה במציאות ואיזה
המציאות. יש לך גם אוזן שמאל ואוזן ימין, ובכל אופן אני חושב שאתה אחד. כי הבנתי שזה שייך לאותה מערכת, נכון? הלאה, שאלה הבאה. בוא נעשה אחד לכל אחד, אחרי זה לא פייר, כי אני...
אלוקים בראת העולם.
אלוקים בראת העולם, נכון. חס וחלילה, חס ושלום, חס וחסה, כמו שאמרתי עוד פעם. הדוגמה הבאה בתור זה בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. זו דוגמה הבאה בדיוק. קודם כל הוא לפדאי שלא ברא את עצמו. הטעות שלך שעשו שהמציאות זה רק המציאות הבריאתית. הקדוש ברוך הוא היה הוא שמו לפני הבריאה. מה שמופיע זה גם שם השם שהיה לפני הבריאה. ממילא הבריאה זה לא כל המציאות. ראיתי? טוב. אבל שאלה שנייה, אבל לא תספיק. כן.
אמרת שבין
השם
למשה זה בעצם שמשה,
כן,
משה
עכשיו
מסתכל על המציאות. בעצם לפי זה מה שאנחנו רואים, כל התורה פה זה בעצם
איך
שמשה, זה עם השכל שלו, זה מה שקורה פה, זה לא שום דבר
אליי. נבואה, לא צריך לנבואה. חבר'ה, אני עונה לך עכשיו. חבר'ה, זה המפלצת השנייה ממש תורפת פה על ימין ועל שמאל, בלי בעיה בכלל מקפחת את כולם. אני מסביר עכשיו לאט, חבר'ה, תירגעו. זה בסדר שאתה במצב הזה, כי כולם במצב הזה. זה לא משהו, זה לא שאתה לא בסדר. זה, אתה, מה שקרה, איבדת את המצב הכללי פה. בסדר? תמיד יש את זה בכל כיתה שאני מלמד בשלב הזה, אז אני אומר עוד פעם, תרגיש טוב. עכשיו אני חוזר על מה אתה צריך להרגיש לא טוב. אז הנקודה היא, תקשיבו, תירגעו. זה הייתה הגשמה קלאסית השאלה. מה שעוד פעם ישור את כולם בראש טוב. כי בדיוק זה מה שהוא אומר. תראה, אם משה הבין את זה, זה לא נקרא שאלוהים עשה את זה, או אלוהים אמר את זה. זה בדיוק הנקודה שאלוהים מופיע בהוויה. ושאני תופס את המציאות, אני תופס את הקדוש ברוך הוא. כמו שאני תופס את אותך, אני תופס אותך. כשאני מסתכל עליך, אני מבין אותך. כשאני מסתכל על כל ההופעה פה, אני מבין את השם. כי השם מופיע בכל ההוויה. זה נקרא שהשם מדבר.
אבל כשאתה מסתכל
אליי,
אתה מבין אותי
לפי עצמך,
ואתה מבין אותי איך שאתה מבין
אותי. נכון. ומשה רבנו הוא נביא, ומה שהוא מבין זאת האמת. מילא, זה דבר השם. בן
אדם אחר יכול להסתכל אליי ולהבין אותי דבר...
אבל אם אני צודק, אז זה הדבר האמיתי שבך, נכון? אני יכול גם לצדוק, לא רק לטעות.
אתה מסתכל על פן אחד שלי, יכול להיות בן אדם אחר, רואה פן אחר שלי.
גם משה רבנו מסתכל רק על פן אחד של השם. השם הוא יותר אינסופי ממה שאתה...
כל העם ילך אחרי בעצם מה שבן אדם אחד ראה.
כן, נכון, אתה צודק. ומה חשבת קודם? שבא זקן עם חללית?
שיש אמת אלוקית.
אבל זה אמת אלוקית. זה בדיוק החידוש.
זה האמת שמשה תפס.
לא, זה הטעות שלך. זה הנקודה, חבר'ה, זה הנקודה, ממש טוב טוב שזה נופל, כי זה בדיוק הנקודה שאנחנו נלחמים איתה עכשיו. בוא נעשה רגע סדר. משה תופס את המציאות האלוקית, או לא האלוקית? יפה. והעולם זה המציאות האלוקית? יפה. עכשיו, זה שכל התורה קיבלנו ממשה, אתה מסכים? אולי משה עבד עלינו, השם בכלל לא אמר לו כלום. סתם עלה להר שם, השתרזב וירד. יכול להיות? אני שואל אותך, מאיפה אתה יודע שלא? שנייה, שקט רגע. משה ירד לה, עלה להר 40 יום, שם אמר, השתרזב, אני יודע מה עשה על האש. ירד, אמר אלוהים אמר לי. אתה יודע אם זה נכון או לא? לא. איך אתה יודע אם זה נכון? איך אתה יודע אם זה נכון או לא נכון? אתה לא יודע, נכון? יפה. אני יודע. אתה יודע איך אני יודע? אם מה שהוא אמר עובד במציאות, כמו שאמרתי בדוגמה הקודמת, ממילא זה דבר השם. לכן אתה בשיטה הגשתי שלך לא יכול להוכיח לעולם את האמת. אתה לא אומר משה רבנו עבד עליך. ואני יכול להוכיח שזה נכון, כי זה נכון עכשיו. זה כל מה שמשה רבנו אמר עובד כבר 4,000 שנה עד היום. לכן זאת אמת, לא משנה. לא משנה, ככה, כי זה לא הנושא עכשיו. אני רק מסביר את ההבדל בשיטה, לא את ההבדל ב... לא את הדבר עצמו. אז זה נכון. אז זאת תהיה האמת, כן, אם אחר יתברר שהאסלאם עובד יותר טוב מה שעם ישראל עובד בשנה האחרונות, אז זה האמת. רק זה פשוט לא נכון. יש לי שאלה עוד יותר, יבוא משה רבנו בעצמו, עכשיו ירד מהשם ויגיד עבדתי עליכם, מה תעשה? אבל שזה לא יקרה, זו התשובה שלי, שזה לא יקרה, אם זה יקרה, זה לא יקרה. זה הכל. אם זה יקרה, אז אכלנו אותה, אז מה?
אתה הולך על שיטה אחת, כי אתה אומר מהאגר שהיא עובדת, אוקיי? בוא נעשה שיטה אחרת ולהגיד שהיא עובדת יותר טוב.
נכון, אם אתה נסה ואתה רואה שהיא עובדת יותר טוב, אז תראה האמת. אני לא מפחד גם לתמוד, תביא לי מישהו שעובדת יותר טוב מעם ישראל, אני הולך.
זה לא כמו שמשה ירד מהשמיים.
למה? אבל מה השמיים? הוא ירד מההר, הוא עבד עליך, לא ירד משום שמיים. מה אתה עושה על האש? אתה אומר שהוא ירד מהשמיים, איזה שמיים? רואה אותו עולה להר ויורד עם איזה לוחות אבנים, מה שקורה? מה, איפה ראית אותו, אתה ראית אותו בשמיים? הם ראו אותו בשמיים? לא. תשובה שהם כן ראו, אבל הם לא ראו כמו שאתה חושב, זה נבואה. נבואה זה סוג אחר של תפיסת עולם. ממילא כל עם ישראל ראו את השם, כלומר, היו במדרגה של ודאות טוטלית שיש ישות אחת שהיא כוללת את הכל. תראו, יש עוד דבר אחד שאני אגיד, אחרי זה צריכים להמשיך בשאלות. תקשיבו, שקט. חבר'ה, להירגע. זה נגמר עוד כמה דקות, אז נא להירגע ולא לעשות את כל הדברים מוזרים. בסדר, תראו לה, תראו איגוד השנות לגמרי, הוא מושך לו בלחי, זה איך דורג דברים. תראו לי איגוד השנות פה. והשיעור הבא, תנרגלו לי איזה כלום. כלום. לפחות יהיה מעניין, גודו את בוצים, נראה מה הם עושים. טוב, הלאה. בקיצור, תראו, הדבר הכי יפה במה שאני אומר זה, באמת, שאני לא סותר שום דבר שידעתם קודם. אני לא אמרתי שאין אלוהים חזה, להפך, יש אלוהים בדיוק כמו שידעת קודם, שום דבר לא השתנה. יש אלוהים, משה רבנו קיבל את התורה, עם ישראל ראה את הקדוש ברוך הוא בנבואה, שום דבר לא השתנה. החידוש היחיד זה להסתכל על זה עם השכל, ולא בצורה טכנית, לא בצורה גשמית, זה החידוש היחיד. ודאי שיש אלוהים, אתם יודעים איך אני יודע שיש אלוהים, כי אני יודע שכמו שאמרתי קודם. עכשיו תגיד, אבל אולי אין אלוהים, אולי אין שום דבר מאחורי, זה כל מה שיש לכם במוח. אולי גם מאחוריך אין שום דבר, אולי זה ריק פה, אולי סתם זה הולוגרמה תלת-ממדית, זה דיסקט הזה משוגע על מאדים, נכון? והתשובה מהשלב הטכני אומרת, זה פשוט לא משנה. אני לא, זה לא אכפת לי. היא עובדה שבשבילי אתה קיים. מה זה משנה עכשיו אם אתה באמת לא קיים? זה אתה אח שלך וקוראים לך ארוש. מה זה משנה בכלל? בשבילי אתה קיים, כי אתה מופיע אליי, אתה פועל אליי, ואתה פועל אליי בצורה אחדותית, שווה לי לתקשר איתך. כיוון שכל ההוויה כולה היא כזאת, היא אחדותית, היא מופיעה אליי, אז אני מתקשר איתה, אני קורא לה הקדוש ברוך הוא. אני לא חז וחלילה סותר שום דבר בעצמות הקדוש ברוך הוא, הקדוש והטהור שידעתם קודם, שום דבר לא השתנה. החידוש היחיד זה שאני מראה לכם איך הקדוש ברוך הוא מופיע בעולם, כמו שאמר הרב בפסקה שקראנו בסוף אחד השיעור הקודם. מה שקרה, האלוהות המתגלה בעולם. זה הכל, אני מראה לך שהאלוהות מתגלה בעולם, זה הכל, זה לא משהו שהוא נמצא בשמיים, זה נמצא פה. גם התורה כתוב, לא בשמיים ולא מעבר לים. הקדוש ברוך הוא נמצא פה, עכשיו רואים אותו. זה כל החידוש, אני לא מסותר שום דבר שידעת קודם, אני רק מראה לך איך זה כל כך קל לראות את זה. בסדר? בוא נמשיך עכשיו עוד שאלה או שתיים וזה נגמור. כן. אני אומר, ודאי שיש שאלה להריח. אני אומר עוד, אני חוזר. לא הוכחתי עכשיו שהמציאות אחדותית. עד כאן הבנת? נכון, אבל לא הוכחתי שיש אלוהים. נתתי לך את הדרך להוכיח שיש אלוהים, זה לא אותו דבר, אתה מבין? חבר'ה, תשתקו רגע, אני מסביר דבר שאולי לכולם חשוב. אני שאלתי שאלה אם יש אלוהים או לא, נכון? לא נתתי לך תשובה. אבל נתתי לך את הדרך למצוא תשובה עם השכל שלך. יש לך עכשיו יכולת לטפל בשאלה. מה שקודם לא הייתה. עכשיו, במסגרת היכולת לטפל בשאלה, נתתי לך כלים כל כך טובים שכנראה זה כבר לא קשה למצוא את התשובה. כי הראיתי לך, תירדשתי, הראיתי לך שגם המדע החילוני, שלא חשוד בכלל באהבת משה רבינו, הגיע למסקנה שהכל אחדותי בעולם. שהכל פועל עם הכל וכל דבר משפיע הכל. מה זה אחדותי? עוד פעם, מה אחדותי בך? הרי יש לך אוזן אחת פה ועין פה. מה אחדותי? זה עגול וזה ישר. מה התשובה? מה אחדותי אצלך? אחדותי זה אומר שאתה פועל באופן הרמוני, נכון? שזה משפיע על זה, נכון? אחדותי זה לא שזה נראה אותו דבר, אלא הכוונה שזה פועל בתור גוף אחד, נכון? עכשיו הפיזיקה כבר מזמן הגיעה למסקנה שכל העולם, כל ההוויה כולה פועלת בתור ישות אחת. הכל מחובר שם עם הכל. שזה מה שמשה רבינו אמר לפני הרבה הרבה, הרבה שנים. עכשיו אני חוזר ולהמשיך לשאול. אני אומר עוד פעם, לא הוכחתי לך שיש אלוהים. נתתי לך את הכלים איך לעבוד עם השכל, כמו שבשאלה על המצוות נתתי לך כלים לעבוד עם השכל. בניגוד לשיטה המיסטית שאין לו זה שום דבר. השיטה הגשמית לא שום דבר. עכשיו, הכלים שלנו לך הם כאלה של דעתי, זה כבר לא קשה לראות שהכל אחדותי. עכשיו דבר. נכון, אמרתי, גם פה לא נותן לך תשובה, נתתי לך איך למצוא. איך למצוא זה טעמים. נכון, חשמל זה אמיתי. חשמל זה אלוהי. נכון. אבל אחד ועוד אחד זה שמונה, זה לא עובד. אז זה לא נכון, זה לא אלוהי, זה שקר. נכון, חשמל זה. חשמל לא אלוהי. יפה, אז מה אתה רוצה?
למה כי זה עובד? למה זה דווקא מהאלוהים הזה?
כי הגדרנו מה זה אמת. אמת זה מה שהרמוני עם המציאות, נכון? מה אתה מחפש? אתה מחפש את האמת, לא דברים שלא עובדים. יפה, אז מה זה? למה אני צריך, התחלתי מהשאלה, למה אני צריך כמצוות? תשובה, כי זה עוזר לי לחיות במציאות בצורה אמיתית. מקובל עליך? אז זה לא שאלה שאני עונה עליה עכשיו, כי אני עכשיו לא עונה על מצוות פרטיות. זאת לך כיוון, אמרתי יש לי מה להגיד על זה, אבל לא עכשיו. מה? כן, צריך שזה יופיע וזה יופיע באופן אחדותי. נכון, הבעיה שהפסל לא כולל את כל המציאות, ולכן זה עבודת המילים. הוא אומר, אבל שתבדוק טוב, אז אתה תראה שהפסל לא יוצא ממנו כלום חוץ מקצת אבנים. וההוויה כולה פועלת באופן אחדותי, והפסל לא פועל אחדותי עם כלום. השמש, עובדי השמש חשבו, לא חשבו שהשמש זה הכל. חשבו שיש אל השמש ואל הירח ואל הים, נכון? מראש התפיסה שלהם לא אחדותית, זה נקרא אלילים. גם אם יכול להיות שהם צודקים במה שהם אומרים, והשמש היא באמת אחדותית, מותר לקרוא לשמש ופועלת, וזה בסדר. אבל אנחנו מסתכלים על מה קור הכל, על מה שכולל את הכל. לכן אנחנו לא מאמינים באלילים, למרות שיש אלילים, אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא שהוא כולל את הכל, כולל האלילים. טוב, עוד שאלה אחת וזה נגמור. בוא נעשה קצת, נעשה הוגן, נעשה... הו! זה, אתה. מה?
אם אתה אומר שהכל מסגיר למציאות, אז מי אמר שהוא ילד שלוהים, אולי משה יחליט... להקים איזה תורה
מסוימת, שהכל סגר מסוימת. זה החבר שלך, אתה חוזר במילה במילה לשאלה של החבר שלך מקודם. אתה רואה, אמרתי לך, זה כולם מסוימת בראש, עכשיו אני אענה לך. זה נקרא אלוהים. עוד פעם, שקט, תורידו את הידיים, אני זה אמרתי שאלה אחרונה, וזה באמת כך. תראו, שבוע הבא, מה שנעשה, אני כבר אומר לכם, אני ממשיך גם לעוד את שאלות, וגם לתת עוד דוגמאות, והעסק הזה יתברר. בסדר? אין מה לעשות. לא, לא חמישית זה בפני עצמו, לא בשום דבר. אני רוצה לדעת את המילה. אני לא אכפת לי אם אתם רוצים. רגע, להוריד את הידיים, רק שנייה. להוריד את הידיים. רק שנייה, להוריד את הידיים, אני מוכן לדבר איתכם על זה, אבל בתנאי שלא כולם יקפצו כפרושים כהרגלכם לקודש. חבר'ה, להוריד את הידיים ולשתוק. להוריד את הידיים ולשתוק. גילי, אתה רוצה אתה מתגעגע לכלום שם, מה לא? אתה מתגעגע לכלום? טוב, חבר'ה, להירגע שנייה. תכף אני תכף. שנייה, אתה זה ששואל, אבל רק שנייה. לא אשכח אותך, תכף אני תכף לשאול, אבל... תראו, חבר'ה... השיעור הבא זה יום ראשון, לא הקרוב, כי אתם הולכים לאימונים, אלא אחרי זה. אז זה באופן טבעי הפעם הבאה שנדבר על זה. לא אכפת לעשות את זה ביום חמישי, אבל ניסיון אמר שלי, לא אמר, זה צפוי, בוא נגיד. ימי חמישי הוא כזה שזה לא טוב. יום חמישי, בייחוד בשבת, שהיא לא שבת ישיבה, הוא לא סובל פה מאוד את כוח אדם. ולכן, כיוון שזה נושא חשוב, גם הנושאים של יום חמישי חשובים, אבל אמרתי, היתרון של נושאים חשובים, שמי שיש לו הרוויח, שאיננו הפסיד, אבל זה לא משפיע על שום דבר מעבר לזה. ופה אני חושב שאני רוצה להמשיך עם כולם. בוא נגיד, לפחות עם אלה שמגיע להם. אז לכן אני חושב שאני לא אעשה ביום חמישי. אם במקרה אנחנו נבוא, אני אבוא ביום חמישי לשיעור, ואני רואה שיש פה פורום בגודל הזה, זאת אומרת, אותם אנשים לא אכפת לי לעשות שינוי תוכנית ולהמשיך את זה, כן? אבל אם יהיה פה, בוא נגיד, 14 איש, תוכם חצי חורפים ושניים עוד מבחינים לשמור, אז חבל, חבל על הזמן, חבל פשוט על הנושא הזה, אתם מבינים? עכשיו בוא נגמור עם השאלה שלך וזה נגמור. טוב, עכשיו אני חוזר למה שאמרת. זה מה שצריך להכניס לך לראש. להוציא מהראש את ההגשמה ולתפוס את הדברים בצורה רוחנית. מה זאת אומרת? זה בעצמו אלוהים מה שאתה, מה שאתה רואה, זה בעצמו הופעה של השם. כמו שאני, זה לא אני. מה אתה רואה? אתה רואה ראש ואוזניים, נכון? אבל למי אתה מדבר באמת? חבר'ה, תשתקו. אתה מדבר על הנשמה אלוהית, אתה לא מכיר אותה ולא תראה אותה לעולם, נכון? אבל אתה לא רואה אותה. מה אתה רואה? נכון, אבל לא אותי, מה זה אותי? אתה רואה איזה יד, אתה רואה גוש בשר, אתה רואה אור, נכון? אבל אתה מדבר אל האור, ואתה מבין שאתה מדבר אל משהו שנמצא באיזשהו מקום, אתה לא תראה אותו לעולם, נכון? אז אין לי שום בעיה ככה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולהבין שזה לא מה שאני רואה. עכשיו בוא נחזור למשה רבינו.
לא, איך אני אראה? כן. הכוונה עליה שמשה אמר, אין דבק, ואין לך אולי אין אלוהים, אבל הוא אומר...
אבל זה אלוהים, זה אלוהים. כן, הוא ראה את אלוהים.
אז באמת, תשמע, תגיד, הוא ראה חכם, הוא אמר... אולי לאכול
תפוח
כל בוקר
מהעץ. נכון,
בדברים.
זה נקרא לראות את אלוהים, תבין חמוד, זה נקרא לראות את אלוהים. אתה מצפה שלראות את אלוהים זה לראות שמן עשוי מגדול.
לא, לא,
אז מה זה נקרא לראות את אלוהים? מה זה מתכוון שאתה אומר לא רע? מה זה נקרא כן רע? מה זה נקרא כן רע את אלוהים? תסביר לי מה זה כן, לא מה זה לא.
מה שאמרת, רק ש...
לא מה שאמרת, תסביר מה שאתה חושב.
אני חושב שלראות אלוהים זה לראות שהוא קיים במציאות.
איך, איך לראות? מה? איך? מה לראות?
הרגשה,
ומה רואים בנבואה? מה מרגישים בנבואה? מה? אור גדול, כמו שאמרנו, נאון!
יש תבואים בנביא.
זה להבין, פשוט להבין, להבין. ההבנה של הנבואה היא לא כמו הבנה של השכל, היא הרבה יותר חזקה. אבל זה עובד באותו עיקרון, אתה מבין? טוב, בואו נגמור לעכשיו. תבואו הבא בזכות השם.